העניין שרוב הפתקים בצורה זו או אחרת שואלים שאלה שבעצם הולכת סביב השאלה של ביקורת, זה לא מפליא. זאת אומרת, זה כי בעצם הצורה היחידה שאנחנו מכירים לקדם חיים נישואין זה על ידי ביקורת. זאת אומרת, אם זה לא מוצא חן בעיניי, אז אני אומר לו. אז, אבל אנחנו צריכים ההפך, להיפתח לצורה אחרת של עבודה. זאת אומרת, זה נכון שיש דברים שמאוד לא מסתדר לי. אני אתן לכם דוגמה. אני רוצה להתחיל בדוגמה על ילדים, על חינוך ילדים, ואני חושב שצריך לחשוב, אבל אם תחשבו טוב, אתם תראו שיש לה השלכה מאוד מאוד אמיתית ופשוטה בחיי נישואין גם כן. יש ילד שמפחד לנסוע לאוטובוס לבד, או הוא מפחד, כבר מגיע לגיל 11, 12, 13, הוא מפחד לחצות את הכביש. אחד מהכלים בחינוך, שאתה רוצה להפגיש ילד עם רעיון, ושהוא יהיה רגיל לזה, והוא לא יפחד מזה, זה שאתה מספר לו סיפור על ילד אחר. זה לא מאיים, אתה לא מדבר עליי. אז אני יכול לספר לו סיפור על ילד אחר, אני יכול לספר לו על דברים אחרים, ו... לאט לאט הוא מתחיל לחשוב בעצמו, הרי מה קורה? זה אחד מהחסרונות במחשב ובסרטים מול ספר ורדיו וטייפ. כשאני שומע או אני קורא, אני מדמיין, אני חווה את הבן אדם האחר. זאת אומרת, אני באמת מכניס את עצמי לבן אדם האחר. ככל שהסופר יותר טוב, הוא יותר נותן לי תחושה שאני הבן אדם האחר. אני יכול לומר לכם, אני עכשיו בקטע בתנך, איפה שאחאב הולך לוותר לחזאל מלך ארם, ובגלל, אחרי מלחמה איומה ונוראה, בגלל שהוא הולך לוותר לחזאל מלך ארם, אז אחיו הולך למות, והבנים שלו הולכים למות, והולך להיות חורבן בעם ישראל, עם ישראל הולך להיגמר במצב שפחות מ-10,000 איש. אני כל פעם שמגיע לקטע הזה בתנך, אני סוגר את התנך, קשה לי לקרוא את הקטע הבא, אני יודע מה הולך לקרוא, אני כמו ילד קטן, אני מתפן מעצמי על האוטובוס, אני קורא את אני מגיע, וקשה לי לקרוא את השורה הבאה, קשה לי לקרוא איך שהאחיו מוותר לו, ואני כאילו, אני יודע מה סוף הסיפור, אבל אני כבר חי אותו יחד עם אחיו, ואני חי את הטעות של אחיו, וכואב לי לקרוא אותה, אני יודע מה הולך לקרוא לעם ישראל. עכשיו, זה אותו דבר בזוגיות. ניקח דוגמה. אתם מגיעים הביתה, והבן או הבת זוג הרבה פעמים אוהב לומר, את רוצה שאני אגרש אותך? מה יקרה אם באיזושהי סיטואציה, לא אישית, לא כלום, אומרים לה, מה דעתך נעבור על הסיכום שכתבתי מהשיעור? הרב סיפר דבר מאוד מעניין. הוא סיפר על זוג ש... אני נותן דוגמה מאוד גסה, צריך לעשות את זה יותר בחוכמה. אבל הרבה פעמים, מתוך זה שאפשר למצוא, ושוב, צריך חוכמה, צריך לחשוב, אבל אם אני רוצה לבנות משהו אמיתי, אין דבר יותר טוב מזוגיות. זה נכון שרוב העולם יכחיש את זה. אני אמרתי משפט שמאוד כעסו עליי, למרות שאני חושב שהוא אמת. אני אמרתי שלדעתי 95% מהזוגות לא מרוצים מהחיים שלהם, מהזוגיות שלהם. אז היה שם רבנית אחת שמאוד כעסה עליי שאמרתי את המשפט. היא אמרה, 95% ככה אתה חושב? אמרתי לה, כן. אני חושב שהטבע הוא שהמבנה של הזוגיות הוא לא הולך חלק. אני פחדתי, אמרו לי שיהיו פה כמה מאות אנשים הערב. האמנתי להם. זאת אומרת, שביקשו שאני אעשה את השיעור פעם שעברה, ואז ידידנו יוסף אהרונוביץ' נפטר, אז היינו צריכים לדחות את השיעור. אז אמרו לי שיהיו פה, ואני האמנתי שיגיעו, ואני פחדתי, אני לא רציתי. למה? כי האמת היא שזה דבר קשה, זה דבר מורכב. יש בדיחה שרצה בין רבנים היום. שאומרים, אתה רוצה לחשב רב, אז אתה צריך לכתוב ספר זוגיות וספר על חינוך ילדים. למה? כי כולם כותבים אחד, אז אתה לא רב אם לא כתבת. למה כותבים כל כך הרבה? כי באמת אנשים כל כך מתוסכלים. זאת אומרת, המציאות היא שזה מאוד מאוד קשה. אבל זה מאוד מאוד טוב. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הכי טובה בעולם בזוגיות. רק שזה דורש הרבה עבודה. זה לא הולך בקלות. זה למה שאני מאמין ש-95% מהזוגות לא מרוצים. לא כי זוגיות שלהם לא יכולה להצליח, אלא כי אם תיקח איש ואישה, והקדוש ברוך הוא יאמר להם שהם תואמים. אני אספר לכם סיפור על זוג. בסדר? מישהו אמר לי בהפסקה בעיניים שאני מעלה הרבה נקודות ולא מרחיב אף נקודה. זה נכון. כל נקודה פה יש שיעור בפני עצמו. זה למה שיש לי למעלה מ-100 שיעורים על האינטרנט חינם מן כסף, אבל זה הכל באנגלית. זה למה שאני התחלתי להעביר שיעור בזוגיות כל יום שלישי, אבל 10 דקות. אני אספר לכם, מי שהיה בכנסת שמע את זה פעם, אז לא לגלות, אבל היו היה זוג שהיא מאוד אהבה להתעסק ברפואה אלטרנטיבית, והוא תמיד אמר לה, לפני שאת מאכילה אותי כל מיני דברים מוזרים, תטרי בי, תשאלי אותי, זאת אומרת, תתני לי קצת התראה. טוב, בא היום, יושבים לאכול ארוחת ערב, אוכלים איזשהו מרק מעניין, והוא גומר את המרק, היא גומר את המרק, הוא מתחיל להרגיש לו טוב, היא מתחילה להרגיש לו טוב, והוא שואל אותה, מה אכלת אותי פה? לפני שהיא מספיקה לענות, שני מתחילים לקרוס על הרצפה, דרך אגב הסיפור אמיתי, ובסוף הסיפור אני אומר לכם את השמות. הם מתחילים להרגיש שהם באמת הולכים לקרוס, מתקשרים למד"א, מריצים אותם לבית חולים, שניהם נכנסים לאשפוז, מיד מבררים מה היא אכילה אותו ואותה, הם נכנסים למצב קריטי, מהר מאוד, מתחילים לטפל בהם, לטפל, בסוף, אחרי טיפול ארוך, מורכב, קשה, הם יכולים לצאת מהבית חולים, והם אומרים לזוג, אנחנו רוצים שתדעו, אתם יוצאים מפה חיים, אבל אל תחשבו שההרפתקה הזו עברה לכם בשלום. אתם איבדתם חצי מהחיים שלכם. אם הייתם חיים עד 100, עכשיו הכליות שלכם החזיקו מעמד עד 50. רק שתדעו, אנחנו, אין לנו, עכשיו, איך הזוג הזה חיים יחד אחר כך? עוד רגע אני אספר לכם מי הזוג. הם אמורים לחיות, איך הוא אמור לחיות איתה? אז הם נפרדו, נכון? הגיוני. מה לעשות שהזוג זה אדם וחווה? הזוג הראשון, היא נותנת לו לאכול מהעץ שהוא אמר לה, אל תתני לי. והיא לא אומרת לו, כך כתוב בפרקת רבי אליעזר, היא לא ידע. אז הזוג הראשון, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, היא המיועדת שלך, אין פה מקום לספקות. דרך אגב, לא התעסקתי בזה, כי אתם כולכם עברתם את הגיל, אבל בואו אני אגלה לכם. כל זוג, באיזשהו שלב יש לו את המחשבה, אולי לא התחתנתי עם האדם הנכון. זה השיעור הראשון שלי במכון מאיר הזוגיות, זה שהדבר הכי הרסני לזוג זה הנקודה הזו. היה זוג שנפרדו, באו לרב פיינשטיין, שאלו אותו, הם רוצים לעשות ניסיון, נחזור יחד. זאת אומרת, אל תעשו את זה. אז הם שאלו אותו למה? אז הוא אומר, כי ניסיון אף פעם לא מצליח. אם זה ניסיון, אם אני חי בתוך הזוגיות שלי עם סימן שאלה, האם זה מתאים, אז כל יום יהיה לי רשימה, מה זה ארוכה, למה זה לא מתאים? ברור שזה לא מתאים, מה? אם אני כל הזמן בודק אם זה מתאים, אז בכל רגע יש לי מלא מה לרשום, למה זה באמת לא מתאים, לא שווה. אבל כל אחד אחרי שהוא מתחתן צריך להגיע להחלטה, זה מה שמתאים לי? או אם זה אני אבנה, גם צריך להגיע להחלטה, אני לא חושב את השאלה האחרת, האם זה או זו המיועדת לי. אי אפשר לבנות זוגיות עם המחשבה הזו. אז אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זו אשתך, אין לו מקום לספקות, זה לא סימן שאלה. אין עוד אישה בגן עדן, נכון? ובכל זאת, מה התורה אומר לנו, איך הזוגיות שלהם התחילה? נתנה לו משהו, ביקש ממנה, לא לתת לה, והוא עדיין אמור לחיות איתה. אז אולי יש פה איזשהו רמז לנו בזוגיות שלנו. מה, יש משהו יותר לא בסדר מזה? היא הרגה אותו. הוא לא הולך לחיות לנצח. היא לא רק הרגה אותו, היא הרגה את כל הציצים לכל הדורות. מה הוא קורא לה אחרי כל הסיפור הזה? ויקרא האדם שם אשתו מוות. כי היא הייתה עם כל מוות, לא? ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה עם כל חי. אז הוא בוחר במה הוא יסתכל. הוא יחל בו תמיד על כל המוות. זה גם היה מתאים. היא הייתה עם כל מוות. היא הביאה מוות לעולם, אבל הוא החליט על מה הוא יסתכל. זה מאוד בבחירה שלנו, מה אנחנו מסתכלים בבן זוג. זה היה לגמרי אמיתי אם אברהם היה קורא למוות. לא היה בזה שום שקר. מה?
אדם.
כן, מה אמרתי?
אברהם.
תודה. בסדר? טוב מאוד. אני פעם העברתי פה שיעור על חזקיהו ויחזקאל. לא הפסקתי לבלבל אותם. עד שבסוף אמרתי, אתם יודעים מה אני מתכוון. למעשה זה, אז אני אומר, הרבה מהשאלות פה היו סביב השאלה הזו. אין ספק שאנחנו רוצים לקדם את החיי נישואין. אנחנו צריכים למצוא כלים איך לעשות את זה בלי ביקורת. זאת אומרת, אחד מהכלים זה לדבר באוויר. אחד מהכלים, אני מאוד ממליץ, שיהיה גוף חיצוני. זאת אומרת, הרבה פעמים כשזוגות באים אליי, אני שואל מי רב שהאישה מכבדת? או מי רבנית? לא אכפת לי. זאת אומרת, כי הרבה פעמים, אני אומר להורים של ילדים בגיל ההתבגרות, אתם צריכים לדעת שאתם האויב. בוא נגדיר את האויב. יכול להיות שאתם 100% סותנים. מכם הילד לא ישמע. אותו דבר בחיי נישואין. הרבה פעמים, אם יש באמת נושא, אז הרבה פעמים ממני לא ישמעו. אז אני צריך למצוא גוף אחר. עכשיו, לפעמים אפשר לעשות את זה. לפעמים אפשר למצוא בן אדם, שלפעמים זה... מה שצריך לדעת זה שהרבה אנשים לא מספיק חכמים. בן אדם מסוגל ללכת ולומר, אשתך התקשרה אליי, היא ביקשה שאני אומר לך ש... נכון, סיכמת איתו שהוא לא, סיכמת איתו שהוא לא יעשה את זה. אנשים חושבים שהם יותר חכמים. אז צריך באמת להיות, לדעת איך לעשות את זה. אבל יש בזה גם נקודה שכל אחד חי בשביל שבח. ככל שנשבח יותר את הטוב, אז זה יגדל, וזה נשמע מצחיק. אבל בוא נאמר, בעל מדבר בצורה מאוד אלימה. ואז קורה פעם שהוא משבח, הוא אומר, אוכל היה מאוד טעים. אם אנחנו נחשוב טוב איך נשבח, אם במקום לשבח ולומר, תודה שהערכת את זה, נאמר, תודה שהגבת בצורה עדינה, זה הרבה יותר קל לי לקבל את זה, אני כבר טפטפתי לו, בלי להעיר לו, שהעדינות זה מה שחשוב לי. אני אומר, הרבה פעמים בשבח אני יכול להיות מאוד חכם, אני לא צריך לשבח בדיוק על מה שנעשה. אני יכול למצוא דרך לשבח שהיא כבר תכוון, וגברים לא מבינים. זאת אומרת, אל תחשבו שהגבר מבין עניין מתוך עניין. ממש לא. וגם כשאומרים לו את זה בצורה ישירה, הוא בקושי מבין. זה, לגבר זה מאוד קשה, כי הוא באמת לא מבין. מה?
לא נפגענו.
אתם יודעים שאני צודק? הם יודעים שזה, אנחנו כולם, אני גם, אני אותו דבר.
כל הערב הרב, הם לא מבינים.
כולנו יודעים שזה אמת. אתם צריכות להבין. כמו שאמרתי בשם הרב אורלובי קודם, גבר הוא לא אכזר, הוא רק טיפש. זאת אומרת, הוא לא מבין, הוא צריך הכוונה. זה נשמע מצחיק. אני אומר לכם, אחרי השיעור הזה שאני מעביר, אני אקבל מלא אימילים כל שנה מהאנשים שצופות בשיעור. אתה רציני? הגברים בשיעור באמת לא הבינו אותך? כן, הם לא מבינים. אתה אומר לגבר, ההשפעה מלאה, הוא אומר, טוב, בסדר, לא יודעת, ביקשת ממני משהו. מה?
הם מקבלים את זה, כאילו.
אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד, אנחנו לא רואים את זה כפגם. אנחנו חיים את העולם הזה, אני איתם. זאת אומרת, אם הוא אומר לי, ההשפעה מלאה, אני אמשיך לאכול, כן. רצית משהו? וזה לא פגיע בו וזה לא פגיע בי. אף אחד פה לא נפגע, כי אנחנו חיים בעולם הזה. לנו זה לגמרי נורמלי. זאת אומרת, בגלל שאצל גבר אין את הטובת בלב. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה, שמטבעה היא בנויה בצורה הרבה יותר מורכבת. המבין דבר מתוך דבר, בגלל זה יש לה בינה יתרה. אבל היא מדברת שפה של בינה יתרה עם בן אדם שאין לו את הבינה יתרה. אני אומר לך, בגלל זה סיפרתי על עצמי. לכאורה, אני מעביר את השיעור. לא הייתי אמור לקלוט את הרמז אתמול בלילה? לא. לא. אני אומר, ואני כבר מעביר את השיעור הזה עשור. 10 שנים. אז פתאום אני יושב בשולחן, אשתי מגלה לי, היי, לא אמרתי, לא, זה לא מה שאמרת. בסדר? אז עכשיו אני קולט, שגם אני לא קולט. בסדר? זה לא הפתעה בשבילי. אני יודע. בסדר, זה מה שאמרתי בהתחלה, שנלמד את העקרונות, זה לא אומר שמיד נדע ליישם אותם. אבל לפחות יהיה לנו את הכלים להתקדם. אז זה, ביחס לביקורת, אני באמת חושב שאם יש נקודה, אז לקחת את התהליך שתיארתי, זה תהליך שהוא אפשרי. בהחלט אם אנחנו יודעים לשבח, אתם שמעתם, אני לא יודע אם הפתקים נכתבו לפני התהליך או אחרי. עכשיו, מאחר והייתה פה אישה ששאלה על פידבק, אז בגלל זה סיפרתי את הסיפור על הורדים. כי אף אחד לא רוצה פידבק שלילי. זה לא... צריך למצוא איך לשבח את החיובי. ושוב, צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא רואים את העולם באותה דרך. כשהאישה שואלת את הבעל, איזה דרך אתה חושב כדאי ללכת, הדוגמה שנתתי, הבעל חושב שאלה אותו שאלה. אם זו השאלה, הנה התשובה. רצית משהו? היית צריכה לומר. אני לא מצדיק את הבעל, אבל כך הוא קולט את זה. אז בקטע של לדעת ההבדל, אני לא חושב שזו שאלה לדעת ההבדל בין פידבק לביקורת. פידבק זה ביקורת. אין דבר אחר. זה נכון שלפעמים, אני אומר יותר מזה. אני ראיתי זוגות איפה שהאישה לא ידעה לשים בלמים. והזוגות האלה נחרבו. זאת אומרת, כמו שאברהם היה צריך את שרה, שתדע לומר לו ישמעאל לא יכול להיות פה, וכמו שיצחק היה צריך את רבקה, שתמצא את הדרך הערמומית שלה, לדאוג לכך שיעקב יקבל את הברכות ולא עשיו, בכל בית יש צורך של אישה, של חכמה. חוכמת נשים בנתה ביתה, זה צורך. ואם אישה לא יודעת לנהל את הבית בצורה אמיתית, מישהו שאל אותי בין השיעורים, אחד מהשאלות, אמרתי, פעם לאישה בטבע היה את היכולת לסובב את הבעל סביב האצבע הקטנה. אני לא יודע למה היום איבדו את הכישרון הזה, אבל זה חבל, כי הגבר צריך את זה. זאת אומרת, הוא צריך, יש אמירה באנגלית שאומרת, הגבר רודף אחרי האישה עד שהיא תופסת אותו. זאת אומרת, היא צריכה לדעת למשוך אותו שהוא ירגיש שהוא רודף. שהוא לא ירגיש שהיא מושכת אותו. אבל באמת, לאישה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. האישה נקראת האוהל, אם היא לא תגדיר אותו ותגביל אותו. אני קמתי הבוקר ב-4:30, אחרי שלא ישנתי ב-5 בלילה. היו לי שיעורים מאחר. אשתי אמרה לי, אתה חוזר לישון. עכשיו אני, באופן טבעי, קמתי, נטלתי ידיים, אכלתי משהו, שתיתי משהו, התחלתי ללמוד, אמרתי, אם אתה חכם, אתה שומע בקולה. כן? למה? כי אני יודע שאם היא אמרה לי, היא צודקת. זאת אומרת, אני בסוף אשלם את המחיר. אז ב-5 חזרתי לישון. זאת אומרת, הכנתי קצת שיעור, חזרתי לישון. אם אין את האישה שתאמר לא, תמיד אומרים שנשות שרבנים הן קלפטות, נכון? אולי אתם לא מכירים את המושג. כשהרמושה אלברשטיין זצ"ל נפטר, אני לא יכול לסיים את הסיפור, כי אמרתי את השם. הסיפור הוא שאשתו הייתה מאוד עדינה, היא חיה, היא מאוד עדינה ומתוקה. ובאמת, מאוד מאוד חשוב שאישה גם תסדר את הבית. זאת אומרת, גם תדע להגביל את הבעל, אבל בחוכמה. הבעל אף פעם לא רוצה להרגיש שהיא מכוונת אותו, אבל הבעל חייב שהיא תכוון אותו. אנחנו רואים את זה בתורה. שרה מכוונת את אברהם. זאת אומרת, אברהם עושה את כל הדברים הגדולים, אבל אולי שרה אין לו. הוא היה הורס את כל הבית של ישראל. ישמעאל בפנים, זה לא היה הולך. באותו דבר אצל יצחק, אבל זה דורש הרבה מאוד חוכמה. זה חוכמה שפעם כנראה היה בטבע, היום צריך ללמוד אותה. אבל צריך ללמוד אותה. זאת אומרת, אני נתת לכם כמה דוגמאות. כן. איך מקבלים בן זוג כמו שהוא כשלאחר חתונה גילו חיסרון גדול שמפריע? אז אני חושב שקודם כל צריך לדעת שזה קורה לכולם. בלי יוצא מן הכלל. כולם אחרי החתונה מגלים או חיסרון או חסרונות גדולים שמפריעים. אנחנו צריכים להחליט במה אנחנו מתמקדים. זאת אומרת, אני לא דן פה באלימות. אם יש אלימות בבית צריך לקבל עזרה. אם יש דברים מאוד מאוד חריגים, צריך לקבל עזרה. אני לא דן בזה. יש דברים שהם מעבר לשיעור הזה. אבל, ואלימות, אני מדבר בין זה מהאישה לבעל או מהבעל לאישה. זאת אומרת, זה הולך שני הכיוונים. לפעמים חושבים שזה רק חד סטרי. זה לא. השבוע נוכחתי למקרה שהאישה נעלה את כל המקרים ואת כל האוכל בבית. אישה אלימה. כן? יש... אלימות יכולה ללכת לשני הכיוונים. צריך לדעת שאני גם אזכיר עוד דבר שחשוב שאנשים ידעו. אלימות אין לה מקום בבית. צריך לדעת שאין לה מקום בבית גם מאישה כלפי גבר. זאת אומרת, הרבה פעמים אישה נותנת את הסתירה הראשונה, ואז היא אומרת, אני לא עשיתי כלום. זה לא נכון. אין לה אלימות מקום בבית. אז הגברים שואלים, ואם היא נתנה לי את הסתירה, מה אני אמור לעשות? אז אני אומר לכם, קום, צא. אל תדבר. צא מהבית. העונש הכי גדול שאפשר לתת לאישה זה כשאתה יוצא מהבית. הדבר שהכי הכי הכי כואב לאישה כשאתה יוצא מהבית. אז פה כבר נרחיב את זה טיפה. לא לצאת לנצח, לצאת לחצי שעה. אתה תירגע ואתה החזרת לה פי אלף. למה? כי הטבע שגבר ואישה כשיש מריבה, זה שיש מריבה, זה אישה אומרת בוא נדבר. והגבר אומר, לא מספיק עשינו אחד לשני, בואי רגע, בואי. אני אתן לך קצת אוויר, תתני לי קצת אוויר. אתה כבר לא אוהב אותי, לא הבנתי. אתה רוצה לעזוב אותי? אמרתי את זה, אמרתי שהטבע ישנו טבע הפוך. כשיש מריבה, האישה מיד רוצה חיבור, והגבר מיד רוצה לברוח. אז גבר לפעמים אומר, אני יוצא מהבית רק להתעברר. לא, אם אתה יוצא מהבית להתעברר, אתה נותן את המכה הכי גדולה, המכה מבחינה רעיונית. זה לא הולך, זה לא הולך, לא. אז גברים לפעמים אומרים, אבל מה אני אעשה? אני אומר לך, יש חדר אחד בבית שאף אחד לא מפריע לך, נכון? לך תתחבא שם. שירותים, כן. בסדר, אז מה? אבל היא תמשיך לצעוק עליי מעבר לדלת. בסדר, אחרת, תסתדר. מזה אתה תוכל לחיות. תאמר לה שלפני שאתה נכנס, כי אסור לדבר על אחות בשירותים. לפני שאתה נכנס, תאמר לה שלמדת שאסור לדבר בשירותים, אז אתה לא תענה לה, אבל אתה מכבד אותה, אתה רק למדת את ההלכה הזו. בשירותים אסור לומר על אחות, נכון? אז בסדר, בסדר, אפשר. אבל אני אומר, יש צורך הפוך. והצורך הזה גורם פיצוץ, כי אם הוא עוזב, אבל אני אומר, זה כן צריך לדעת, שזה לשני הכיוונים זה לא מקובל. זאת אומרת, אי אפשר לומר, אני רק נתתי לו סתירה. לא, זה לא מקובל, זה לא בסדר, גם לכאן וגם לכאן. זה לא, אין כזה זה. אז כל אחד מגלה אחרי החתונה חיסרונות שהוא לא ידע קודם, וכל אחד מגלה חיסרונות רציניים. זאת אומרת, לא דברים קטנים. אין מציאות אחרת. אם זה קיצוני, אז כדאי לקבל ייעוץ. כמעט תמיד כל אחד חושב שזה קיצוני. כל חתן בטוח שאצלו זה קיצוני, אני משער שגם הקלות. אז... אני מציע כמה דברים. קודם כל, לראות מה אני אוהב בבן אדם האחר. אני הייתי נותן לכם עכשיו שיעורי בית שאני עושה במכון מאיר. תרשמו לי 20 מילים של מחמאה, דברים שאני מעריך בצד השני. איך זה שכל אחד הגיע לפה וכל כך קל לו לומר מה לא בסדר. כמה התרכזנו, והאדם כל כך תלוי במה הוא מתרכז. זאת אומרת, זה אפילו בכאב. פרופסור למז כתב על זה ספר לגבי לידה, איך שבן אדם יכול להתרכז בדבר אחר. אם יש לך כאב שיניים, אתה צם ביום כיפור. כשאתה מרוכז בדבר אחר, אתה יכול לצום. כשאתה פתאום לא חושב על משהו אחר, אתה מאוד מאוד מרוכז, מאוד כואב לך. אם בן אדם כל היום עסוק בחיי הניסויים שלו ובמה שלו בסדר, אז הוא אומלל. אני רוצה לגלות סוד לגברים וסוד לנשים פה, שאתם צריכים לדעת מה לעשות איתו. הסוד הוא קצת עצוב. לגבר יש עולם אחר חוץ מחיי ניסויים, לאישה אין עולם אחר. זאת אומרת, הגבר, מבחינתו, אם האישה לא נותנת לו פידבק חיובי, אין לו בעיה. בבית כנסת אוהבים אותו, בעבודה אוהבים אותו, כל מקום שהוא הולך יש לו הערכה. אז הוא יכול להגיע הביתה, יתמודד איתה, קצת יחזור לעולם שלו, הוא יוצא. האישה, גם אם היא יוצאת לעבודה, כל מקום שהיא הולכת, הבית איתה. זאת אומרת, ניקח זוג שהתחילו את הבוקר, וכל אחד זרק מילה רעה אחד לשני, היא אוכלת את עצמה כל היום. זאת אומרת, חוזרת, אז זה ככה, אחרת, הוא, ממשיך. זה בקושי, מדי פעם הוא ייזכר, וזה יעצמן אותו. זה עולם אחר, זה רק מחייב אותנו, הגברים, יותר להתחשב בנקודה הזו. יש אמירה בחינוך של לנסות בבוקר, לא להוכיח את הילד בבוקר. שהילד יצא לבית ספר מתוך כיף. כדאי גם שזוגות ינסו לשמור את הטקלים לזמן אחר. הבוקר זה לחוץ, בסדר. אבל אני יודע שאם אני אצא ככה, אני הייתי מוסיף עוד נקודה. הלוואי והייתי יכול לדבר איתכם בלי שאנשים היו פה. יש ספר שלם של משגיח, לא זוכר באיזה ישיבה, ספר שלם הזוגיות, והוא אומר רעיון אחד בכל הספר, רעיון אחד. זאת אומרת, ספר שלם הרעיון אחד. ואליו היא נושאת את נפשו. זאת אומרת, יש בחינה באישה שהדבר הכי חשוב לה בחיים זה להרגיש שהוא אוהב אותי. הוא אוהב אותי באשר אני. אצל הגבר זה קצת אחרת, זה חשוב לו. הוא מאוד רוצה להרגיש שהיא מעריכה אותו, שמת לב להבדל. הוא רוצה להרגיש שאת מעריכה אותו. היא רוצה להרגיש שאתה אוהב אותה. שני עולמות שונים. זאת אומרת, חבר'ה, זה פער לגמרי אחר. זאת אומרת, אם את באה ואומרת, אני אוהב אותך, אז נחמד. אם את באה ואומרת, אני מעריכה אותך, שאת דיברת את השפה שלי. עכשיו, זה אפילו עובד בבדיחותה. אם זוג עושה סכם, אנחנו ניקח 5 דקות, וכל אחד יאמר כמה הוא אוהב את השני. 2 דקות אני, 2 דקות את. אני אומר כמה אני אוהב, את אומרת כמה את מעריכה. זה נשמע פיקטיבי, נכון? זה נשמע לא אמיתי. תאמינו לי, זה עובד. כמו שהאישה מסוגלת לשמוע את זה, למרות שהיא יודעת, זה מעולץ. רגע, הוא הכריח את עצמו עכשיו ל2 דקות לומר, אני אוהב אותך ככה, ואני אוהב אותך ככה, ואני אוהב אותך ככה. אבל זה טוב לשמוע, כיף לי לשמוע. עכשיו, היום נראה אחרת. באותה מידה, אם את אומרת, אני אומר לכם דבר שישמע לכם טיפשי, אבל כולם פה יסכימו אותי. הוא הוציא את הזבל, ואת אומרת לו, אני מה זה מעריך איך אתה מוציאה את הזבל? אתם מוכנות לפרוץ בצחוק. הם יודעים שזה אמת. אתה מקבל משפט כזה מאשתך, וואו, העולם שלך זרח עליך. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה זה משנה? הוצאתי, מה עשיתי בזבל? אתה בודק את השרירים שלך, אתה בודק האם לא טפטפתי על הרצפה, והיא כולו צוחקת עליך, נכון? אל תצחקו, זה משהו צריך לשמוע. כמו שהאישה צריכה לשמוע, אני אוהב אותך באלף כיוונים שונים, ככה הבעל צריך לשמוע, אני מעריכה אותך באלף כיוונים שונים. שוב, אנחנו מדברים שפות שונות, אבל אם נדבר את השפה של השני, אז אנחנו רצינו לדעת איך אנחנו בונים חיובי, ואותו דבר בקטע של כשיש ביקורת, צריך למצוא איך לשבח, להעריך. אישה דרך אגב צריכה לשמוע לא רק אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אלא את הכי טובה בעולם. זאת אומרת, יש מדרש שאומר, הרי הגמרא אומרת, כל אנשים כקוף ליד שרה. אז יש גברים שהם מספיק חכמים, שכשהם עומדים לצאת מהסופר, הם מתיישבים לאישה ואומרים, הם חושבים שהם קופאיות, אבל אני חושב עלייך ואני יודע אחרת. כן? הבנתם. אישה צריכה לשמוע שהיא לא רק, אלא שכל אנשים לידה הם קוף. כן? היא יודעת שאולי יש אישה יותר רזה, יותר יפה, יותר לא מעניין את זה, זה לא משנה. היא צריכה לשמוע את זה. כל אישה צריכה לשמוע שהיא יפה. כל אישה רוצה לשמוע שבעלה חושב שהיא יפה. זה לא משנה. שהיא יודעת שיש, זה לא משנה. היא צריכה לשמוע. אחת היא יונתי תמתי. כל אישה צריכה לשמוע גם את זה. כל גבר צריך לשמוע שמעריכים ומעריכים ומעריכים. וכשגבר לא מצליח, אז הוא עוד יותר צריך לשמוע שמעריכים אותו. הוא לא צריך לבוא הביתה ואשתו תאמר לו, רגע, אבל אמרתי לך. וזה לא היה פשוט שזה לא הדרך לעשות את זה. זה לא מה שהוא צריך לשמוע. הבינה היתרה שלו צריכה לדעת לכוון אותו מתוך השבח. מתוך השבח היא תביא אותו לאן שהיא רוצה. ושוב, הגבר הוא כל כך פשוט, אם רק מבינים אותו, שאפשר להוביל אותו לכל מקום. אם רק יודעים את, את הסודות, איך לשבח אותו ואיך לתת לו תחושה טובה, אפשר להוביל אותו לכל מקום. לא מדברים עם גבר כשהוא רעב. זה יסוד. איך מתמודדים עם, אני משנה את הנוסח של השאלה, עם בן זוג שהוא ביקורתי. זאת אומרת, בן או בת זוג שהוא ביקורתי. אני חושב ש... שוב, צריך לנסות למצוא זמן טוב לדבר, וצריך לדבר על כך שאני... יש לזה כמה כיוונים. זאת אומרת... זה כן. אני הולך להתייחס עכשיו לצורה של ביקורת, נכון?
עצם האמירה הזאת.
מסכים? כן, זה כן, זה כן. אם יש בן או בת זוג שהוא ביקורתי, אז השאלה, שאלת מפתח, זה האם הגענו למצב שהצד השני מבין יחד איתי שאנחנו לא שמחים איפה שאנחנו, ומוכן לעבוד יחד איתי לבנות להתקדם. אם לא הגענו לשם, אז אין לנו על מה לדבר. אם הגענו לשם, שבעצם מספיק שנאמר, אני מאוד אוהבת אותך, ואני מאושרת ממה שאנחנו בונים יחד. דרך אגב, אני לא אומר, אני מאושרת להיות נשואה לך, כי מיד יש זה קונוטציה הפוכה. אם אני אומר, אני מאושרת להיות נשואה, אני בעצם כבר רומזת שאולי לא. זה לא המילה. אני מאושרת ממה שאנחנו בונים יחד. אני רוצה לדבר איתך, כי אני חושבת שיש דברים שמאוד יעזרו לנו לבנות ולהתקדם. אני חושב שרוב האנשים לא יסרבו לכזה דבר. אלא מה? אולי... את תופסת אותו כשהוא עייף, כשבדיוק פיתרו אותו מעבודה, כשהוא רעב, צריך למצוא את הסיטואציה הנכונה. אבל אז כן צריך למצוא את האפשרות לדבר על זה, וזה איפה שזה מאוד עוזר ללכת לטיולים ארוכים, ללכת לטבע, למצוא את, את הזמנים של החופשה בלי לחץ. אם יש הורים שאפשר ללכת אליהם לשבוע, אז לעשות את זה, למצוא את הסיטואציה שמורידים מכם את הלחץ של היום-יום. ואז... לחכות לזמן הנכון ולשבת ולדבר. עכשיו, השיחה הזאת צריכה להתנהל עם דף ועת. אם אתם לא מנהלים אותה עם דף ועת, חבל על הזמן. אנחנו צריכים לדבר על מה אנחנו רוצים עכשיו להשיג, ואיך אנחנו בצורה אמיתית מתקדמים בזוגיות שלנו. אם אנחנו לא רושמים מבחינה אמיתית מה אנחנו רוצים לעשות, ויש לנו דף שאנחנו נחזור עליו כל יום, אין לנו על מה לדבר. כי כולנו מכירים שאנחנו מדברים, ובאוויר כולנו רוצים, אבל למה זה כולם שוכחים. 10 דקות אחרי הפגישה הזו, את זוכרת נקודה אחת, הוא זוכר נקודה שנייה, רוב הפגישה הלכה לתימיון. אמרנו, זה לא יצא מזה כלום. אם אנחנו בצורה ריאלית יכולים לכתוב דף, לא נשיג את 100% מהדף, אבל אפשר לדבר. בוא נסכם שבחצי שעה הראשונה שבאים הביתה מהעבודה, רק אומרים מילים של שבח. אני ואתה, אני מבין שיש לך ביקורת, אני מבין שאני לא בסדר בהרבה דברים, אני צריכה אבל להרגיש שאני מגיע הביתה שיש לי חצי שעה שאני יכולה לחיות איתה. אם בן אדם לאט לאט חווה את הצד החיובי, אז, לאט לאט הוא לומד את החיובי. זאת אומרת, צריך לתת, אני צריך להיות סבלן עם הבן אדם השני. זאת אומרת, הוא לא יכול לשנות בין לילה. אבל אם הוא ישתנה גם לחצי שעה, הוא בעצמו ילמד איך השאר יכול להיראות. זאת אומרת, זה דבר אחד. זאת אומרת, זה, שוב, אם אפשר להגיע, אני מאוד מאוד ממליץ לנסות לעשות חצי שעה ללא ביקורת, רק עם שבח. אז כשאמרתי את זה בשיעור לא מזמן, מישהו אמר, החצי שעה הזו יכולה להיות בין 3:30 בבוקר ל-4 בבוקר. כן, אז זה באמת קשה, אבל זה באמת חשוב. איך עוזרים לבן זוג לשפר בלי לתת הרגשה שעושים ביקורת? אני חושב שדי התייחסנו לזה. אני חושב שגם צריך לשאול את עצמנו, האם זה באמת חשוב? ולמה זה חשוב? לפעמים זה חשוב כי מה יאמרו. לפעמים זה לא חשוב באמת. ואם זה באמת חשוב, אז אני חושב שדיברנו על הרבה כלים. יש פה עוד כמה שאלות שפספסתי. דרך אגב, אני חושב שאין שום מקום בעולם... להשוות בן או בת זוג. אני חושב שזה פשוט מגיל. אין שום מקום לומר השכינה ככה או השכין ככה. מה הקשר? אני נשואה אליך, אני נשואה אליך. אני לא חושב שיש שום מקום. טוב, האם יש שיעורים מוקלטים שאפשר לקנות? לא, כל השיעורים נמצאים חינם על האינטרנט. אין, הכל, הרוב באנגלית, מי שרוצה בעברית אפשר, אבל אין, אני שם את הכל חינם. אין מה לקנות. הכל שם. אם יש עוד שאלות, אפשר גם לעבור לחינוך. אפשר לפתח כל נושא שהעליתי פה שהוא בפני עצמו. זאת אומרת, אני מאוד מאוד ניסיתי לקצר. הרגשתי שהציבור יש לו מספיק ניסיון.